רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות פרויקט The Growth של בזק בינלאומי. יש לכם סטארט-אפ עם מוצר בשל בעולמות הגיימינג, IoT, סייבר וביג דאטה, או מוצר חדשני שיכול להיות רלוונטי? עכשיו תוכלו לקבל הזדמנות לחשוף אותו למיליוני יוזרים. בזק בינלאומי מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט הסטארט-אפים שלה, ולקבל הזדמנות לשיתוף פעולה מסחרי, לרקום קשרים עם שותפי העסקיים, ואפילו לשווק את המוצר בקרב לקוחות החברה. נראה לכם שאתם מתאימים? ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, ה-20 בדצמבר. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח מידע על החברה, המוצר ופרטי קשר למייל growth@bezekint.co.il. אני חוזר, growth@bezekint.co.il. בהצלחה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אורייט, שים אוזניות?
שמתי.
גילוי נאות, העורך הראשי אמר לי שהייתי קצת מעצבן פרק שעבר, אז אני מבטיח להיות היום יותר חיובי.
הוא אמר את זה על פרק שעבר כי זה היחיד שהוא שמע אותך. אחרת הוא אמר את זה תמיד.
Let's hit it.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. היום 9 בנובמבר 2018, בדיוק אחרי המידטרמס בארצות הברית, הדמוקרטים לקחו את הקונגרס ברוב יפה, בתגובה טראמפ מיד פיטר את סשנס, פרקליט המדינה שלו. אני ארנון זמיר, איתי דור קומט מפיק הפלא, היי דור.
מה קורה? הכל חיובי.
תשמע, המידטרמס נגמרו חצי בסדר, הדמוקרטים התקדמו, טראמפ עדיין במקום, מה זה שייך לטכנולוגיה? זה לא שייך ישיר, אבל זה תיעוד חשוב של המציאות, זה הדברים ש... בספרי הלימוד, עוד 20 שנה, יקראו לזה ארצות הברית ערב מלחמת העולם השלישית. יספרו את זה בגורמים. אז לכל מי ששומע אותנו בעתיד, את הפרק הזה הקלטנו כשארצות הברית עוד הייתה סוג של דמוקרטיה, ואנחנו שמחים שעוד יש לכם חשמל בעתיד וכל זה. הנושא שלנו היום הוא אוגמנטציה, שיפור היכולת האנושית בכלים טכנולוגיים. בעצם, אם חופרים מספיק עמוק, אז כל מה שעושה, כל סוג של טכנולוגיה, יכול להיחשב שיפור של היכולת האנושית. גם כידון הוא כלי טכנולוגי, וכל מי שראה שיניים של בן אדם מונחות ליד שיניים של פומה, יסכים שיש פה מקום לשיפור. מה שכן, כשמחשוב לביש הופך למציאות, וצבא של מכשירים קטנים ויחסית אמינים כובש את הרשת, ועוד במחירים של אלי אקספרס, זה זמן טוב שנציץ ונזהה את העיקרון. טכנולוגיה משפרת יכולות, וננסה ללמוד ממנו לאן זה עוד הולך לגדול. ונעבור לחדשות. סמסונג הכריזה השבוע בכנס המפתחים השנתי שלה על קונספט של טלפון מתקפל. זה לא סיפור חדש, סתם כדי שלא יהיה לך גדול מדי בתיק. מה שכן, מה שחדש בזה זה שהוא השקעה עובד. רואים אותם בווידאו, במצב מקופל זה נראה כמו טלפון רגיל, אז פותחים את זה כמו ספר, והאמצע של הספר, איפה שהדפים, פשוט נדלק, ואין קו קיפול באמצע, וזה נראה ממש ממש מגניב.
אז טאץ' עם נגיעה לווינטג' של שנות ה-2000?
תשמע, אני חושב שהם לקחו השראה ממכשיר שאתה, חבר'ה בגילך לא מכירים, זה נקרא פנקס.
פנקס, אבל אני מדמיין את זה כמו מוטורולה.
בכיס זה בגודל של פלאפון, ואז פותחים את זה, זה בגודל של פאבלט קטן.
אוקיי.
פייסבוק התחילה היום לשלוח, אשכרה לשלוח למי שקנה את הפורטל, שזה המכשיר התקשורת הביתי שלהם. זאת אומרת, זה טלפון ביתי עם מסך. תחשוב, שאתה לוקח משהו, שם אותו בסלון, יש לו מסך ומצלמה מסתכלת עליך, וכשאתה רוצה להתקשר לאמא, אתה אומר לו, צלצל לאמא. זה לא מאוד חדש, אגב, זה רק הכרזה חדשה אצל פייסבוק. היה לי קצת קשה עם זה כבר כשהיה את הסיפור של אמזון שואו. אותו דבר של אמזון, שאפשר להגיד לו, אלכסה, תעשה לי ככה, אלכסה, תקנה לי, או אלכסה, תתקשר לאמא. לא נוח לי עם הסיפור הזה של רמקול ומיקרופון שיושבים ומסתכלים לי לתוך החדר שינה, או לתוך הסלון.
לא לג'יט.
צריך לדבר על הדילי שלך. ועוד עם חברה כמו פייסבוק, שההיסטוריה שלה עם שמירה על הפרטיות היא לא... מה שהם אמרו זה שהמידע שהם אוספים דרך המכשיר הזה הוא זהה למה שהם אוספים בכל שיחה של מסנג'ר,
או במילים אחרות, כבר חתמת כשפתחת חשבון.
אתה מאמין להם?
אני מאמין להם. חתמתי כשפתחתי חשבון, לא קראתי את ההסכם. אתה קראת? אף אחד
המנכ"ל
שלהם לא קרא את זה.
I agree.
פורד קנתה היום את חברת הקורקינטים ספין. אתם מכירים את הקורקינטים האלה שמונחים ברחוב כדי שנעלה עליהם ולא חלילה נשרוף כמה קלוריות? אז בסן פרנסיסקו היו 3 כאלה, בישראל יש 1, ככה הגעתי לפה היום. אחת החברות, ספין, לא עמדה ברישוי בסן פרנסיסקו ונאלצה לאסוף את הקורקינטים שלה וללכת הביתה. אז היא עשתה מה שכולם עושים בזמן האחרון, הנפיקה בלוקצ'יין, ועכשיו פורד קנו אותם. מבולבלים? גם אנחנו. עוד יום, עוד רובוט אנושי במידה מטרידה, מבוסטון דיינמיק.
מבוסטון דיינמיק? מה זה בוסטון דיינמיק?
עוד חברה שבונה יצורים חשמליים מתוחכמים. הם פרסמו לפני, זה כבר לפני איזה שבועיים, אבל זה סופר מגניב, אז נשים לינק בתיאור. הם שלחו את אטלס, שזה ראשי תיבות באנגלית של רובוט הומנואיד שבטוח לא הולך להרוג את כולנו, לעשות פרקור. זה נראה בווידאו, זה נראה כמו פרקור. אם לא הייתי אומר לך, היית חושב שיש מישהו בתוכו עם תחפושת.
אשכרה.
אנחנו עושים את הווידאו, ואני מוסיף שם וידאו בונוס. הם שלחו את הכלב המכני מהגנום שלהם, שקוראים לו ספוט, לרקוד את אפטאון פאנק. זה שווה את הדקה וחצי שלכם ב-0045, הוא עושה טוויקינג למצלמה. אני מסתובב כבר כמה שבועות עם שעון חכם או צמיד פעילות כזה. כשרק הם יצאו, מאוד התלהבתי, ולפני איזה שנתיים אפילו היה לי אחד כזה לזמן קצר. זה היה מוצר לא כל כך אפוי, הסוללה שלו נגמרה כל שעתיים, המסך עבד רק לפעמים, והמודד צעדים היו לו הזיות. הייתי יושב בבית ובאמת לא חושב על כלום, והשעון המשוכלל הזה היה סופר לי צעדים ונותן לי פרסים כל שבוע. היה שלב שהייתי אלוף אזורי בספירת צעדים, וכל מי שמכיר אותי יודע שזאת הגזמה על גבול הבדיה. אבל יש תקווה. כבר כמה שבועות שאני מסתובב עם צמיד פעילות אחר, מוצלח בהרבה. כשהחלטתי לקנות אחד, עשיתי סקר שוק, ולקח לי 8 דקות, קניתי דווקא את זה. קטן, נוח, די מדויק, והכי חשוב מבחינתי, הסוללה שלו מחזיקה מעמד. כרגע למשל הוא על 33% סוללה, והפעם האחרונה שטענתי אותו הייתה לפני כמעט שבועיים. זה אולי טיפה מוזר, אבל הדבר שאני הכי אוהב בשעון הזה, היא היכולת שלו לעקוב אחרי השינה שלי. לא כל כך הנושא של ספורט, אלא ממש היכולת לדעת מתי אני ער ומתי אני ישן, ולנתח את איכות השינה. האמת היא שכבר כמה שנים שאני רוקד סביב הנושא הזה. בהתחלה ניסיתי לעקוב אחרי גלי מוח עם חיישן EEG בקוד פתוח, שבאמת נתן תוצאות יפות, אבל החוט שלו הסתבך לי תוך כדי שינה בכל החיים, הוא גמר את הסוללות באמצע הלילה, ובאופן כללי היה די מעצבן לשימוש. אחרי זה ניסיתי כל מיני אפליקציות, Sleep Like Android, Wake Like an Apple, והם נתנו לי הרבה נתונים, אבל לא מדויקים מספיק וכמעט לא שימושיים. ועכשיו יש לי את הצמיד הזה של שיומי, זה נקרא בן 3, ועם הסיכוי שאני שמע טיפה תימוני, אני רוצה להגיד, זה ממש מרתק לראות את מחזור השינה בגרף. פתאום אני יודע בדיוק כמה ישנתי או לא ישנתי, אני רואה מתי קמתי אל הילד, ו... זה ממש מעניין לפתוח את זה בבוקר ולהגיד, וואלה, הלילה ישנתי יחסית רצוף. מה עושים עם הנתונים האלה? זה כבר שאלה אחרת, אבל את הסקרנות שלי סיפקנו. מכשירים לבישים משמשים אותנו גם לשיפור יכולות של ספורטאים, ודיברנו על זה עם אורן סימניין. וכמו שאומרים ברדיו, היום בספורט. איתנו אורן סימניין, שופט כדורגל בליגת העל, ומי שהקים לא מזמן את קולוסיום, המרכז לחדשנות טכנולוגית בספורט שנמצא בתל אביב. אורן.
בוקר טוב.
בוקר טוב. היום רצינו לדבר על איך משתמשים במחשוב לביש ובמצלמות וביכולות חדשות מעולם הטכנולוגי, במילים הגדולות כמובן, לשיפור היכולות של אתלטים.
אוקיי.
עכשיו, אותי לימדו שאם אתה מתאמן הרבה, ובאופן עקבי, וכמובן אם יש לך קצת כישרון מולד לזה, אתה תשפר את היכולות שלך. ברור שאפשר לעקוב, ואולי יש לי אפליקציה כזאת בטלפון שסופרת כמה פוש-אפס עשיתי, ואני יודע יפה מאוד להתעלם ממנה, ויש סופרי צעדים ומערכות שבונות תוכניות לריצה.
אתה יודע, אני רק בשביל הספורט, תרתי משמע, נכנס לנייד שלי ופותח את ה... אני אראה לך את המסך, יש בערך 20 אפליקציות שאני עוקב אחריהן, אני לא משתמש באף אחת.
אתה משתמש במשהו?
אני רץ או עם הפולר או עם האפל שלי.
השאלה היא איך אפליקציות כאלה או מכשירים באופן כללי?
אז כן, אז אנחנו כמובן מסתכלים, את לדיבלופמנט, גם חשוב להגיד, בעולם הספורט שמכניסים טכנולוגיה, יש הגדרה מאוד ברורה ל-leaders ו-followers. leaders זה בעצם אותם שחקנים שאנחנו רואים על המגרש. אנחנו כמובן, וזה חשוב להגיד, תפיסת הספורט שלנו היא לא לעולם הכדורגל בלבד, ובמיוחד כשמדברים על athlete development, אז האתלטים האמיתיים לא נמצאים עדיין רובם בעולמות הסוקר, בעולמות הכדורגל, אלא בענפים אחרים. אבל חשוב לומר, העולם מחולק ל-leaders ו-followers. leaders זה אותם אלו שאנחנו רואים בעצם בטלוויזיה, במגרשים, בתחרויות, באולימפיאדות וכולי, שהם אלו שאמורים להגיע לקצה גבול היכולת הספורטיבית שלהם ולמיצוי שלה. ואז יש את הפולוורס, שזה אנחנו, שרואים אותם.
שלידר זה כל השחייני קצה שמשפרים את הזמן שלהם בעשר מאיות.
בדיוק. זה אותם ג'ורדנים, וזה אותם אתלטים, וזה אותם אלה שנמצאים בפיק. אלה שנמצאים בפיק, גם בתחרויות וגם בחשיפה. והם צריכים להגיע לקצה גבול היכולת שלהם בביצועים, וגם בדיוריישן. זה אומר שהם צריכים, שחקן ממוצע משחק משחק ביום ראשון, ביום שלישי, ביום חמישי, הוא צריך עמידות, זה אחד. שתיים, הוא צריך גם להגיע לתוצאות, זה גם עמידות, וזה גם להגיע מבחינת תוצאתית, אם אנחנו סתם ניקח את ריצת 10,000 מטרים, ואתם תעשו מה שנקרא גוגל על סיי עולם ב-10,000 מטר, נשים או גברים.
אז אני מעריך שמהיום שהתחילו למדוד, יש עלייה בהישגים
באופן די קבוע. מ-1930, אנחנו באוטוטו 2020, לדעתי ירדו 10 דקות מאזור ה-35 לאזור ה-25, זה טירוף. זה אומר שכדי להגיע היום באתלט דיבלופמנט, בשיפור של ההתפתחות האתלטיקה, ההתפתחות האתלטיות של השחקנים, זה שיפורים קודם כל מאוד מאוד מינורים, אבל זה ההבדל בין מה שנקרא הצלחה לבין כישלון. ובין הצלחה לבין כישלון במעמדים הרציניים ביותר. הדיפרנס בעצם, between winning and losing, ההבדל בין ניצחון לבין כישלון, הוא נמצא היום ב-competitive advantage, ביתרון התחרותי הטכנולוגי. וכשאני אומר...
אתה צריך להסביר לי את זה, כי אני מבין את זה שנגיד, התחילו למדוד ב-1900, התחילו לעקוב ולרשום תוצאות באופן עקבי בספורט מקצועני, תחילת המאה ה-20 איפשהו. סבבה, מאז גם השתפרה היכולת שלנו למדוד. השתפרה מאוד היכולת לעשות סטנדרטיזציה של כל הנתונים, שהריצה תהיה במישור, ושהרוח הגבית תהיה במגבלות מסוימות, ואולי לסנן החוצה כל מיני חריגי מבני גוף ודברים כאלה. ובתוך זה רואים שיפור מאוד מתמיד. אז קודם כל יכול להיות שאם פשוט ניתן לדברים להתפתח, האצנים יתחילו לעשות את ה-100 מטר ב-9 שניות, ואז ב-8 שניות, ואז ב-7.5 שניות.
אז אני חושב ששיפור יהיה כמעט תמיד, זאת אומרת, יש גם קצה, מה שנקרא, נגיע לאיזשהו גבול יכולת האדם, אנחנו עדיין לא שם בהרבה מאוד ענפים, מה גם שהיכולת שלנו למדוד בצורה מדויקת יותר, והיכולת שלנו לשפר היא תולדה כמובן בסופו של דבר טכנולוגית. אם דיברו על זה לפני מספר שנים ששחיינים משתמשים בחליפות שחייה שהן לא הכי חוקיות, אז זה גם...
ואז עשו את זה, נכון? הוציאו את זה מהתקנות.
יש על זה דיסקשן, אני לא מדויק שם, אבל היה על זה דיון סוער, וזה נמצא גם בענפים אחרים דרך אגב. הדבר החשוב לדעת הוא שבעצם אנחנו היום מסתכלים עלינו כעל ישראל, אנחנו לא מעצמת ספורט, ואם אנחנו אומרים, אוקיי, איפה אנחנו יכולים לתפוס competitive advantage, שזה מה שנקרא היתרון התחרותי שלנו, זה יכול להגיע מפה. ואנחנו אומרים, אוקיי, אז מה בעצם נמצא בזירה הישראלית שיכול לתת את אותו יתרון תחרותי? לשמחתנו, אז יש פה לא מעט טכנולוגיות ישראליות שיכולות לתת פתרון.
כשהבעיה שאתה מציג זה איך ממשיכים לשפר את התוצאות של אתלטים ולפתח, קראת לזה athlete development.
כן.
לפתח את היכולות של ספורטאים מקצועיים בכלים טכנולוגיים.
בכלים טכנולוגיים.
אז איפה ישראל נמצאת בתמונה הזאת?
בפיתוח? טוב, באימוץ, מה שנקרא, צריך לדבר על זה.
אסתרות שחמורוב, הייתה אחת.
זה כמו ששפיגלר מדבר, השפיגלר ושפיגל מדברים על הגול היחידי שלנו, כבר שנים, מקסיקו.
אגב, בזמן שאתה מדבר, פתחתי את רשימת השיאנים של בערך 50 שנה האחרונות, זה נראה. עושה רושם שמה שגרם לקפיצה הכי גדולה בישראל.
עלייה. זה עלייה?
לא בישראל, בעולם באופן כללי. זה כנראה הפתיחה לאפריקה, המעבר מסיינים אמריקאים לסיינים מג'מייקה.
א', זה נכון, גם אצלנו אנחנו...
הפתיחה לאפריקה כמובן, אני חושב על מה שאמרתי, ההתקדמות בשוויון זכויות לשחורים.
אני חושב שבסופו של דבר בישראל יש אתלטים מעולים, ואם אנחנו נצליח לתת להם איזשהו פוש, זה יהיה הרבה באמצעות הטכנולוגיה. אני אקח שלוש חברות לדוגמה, שהן שלוש חברות ישראליות שמשחקות במגרש, שהוא מגרש שקשור גם קצת למדיה וברודקאסטינג, אבל בעצם מאפשר ניתוח של הביצועים של אותם שחקנים. פלייסייט, שהיא חברה מוכרת בזירה הישראלית ועובדת עם איגוד הטניס האמריקאי ועם עוד הרבה מאוד איגודי ספורט, פלייסייט, סליחה, פיקסלות, שלאחרונה סיימה מה שנקרא סבב השקעות מאוד מאוד מרשים.
דיברנו עם ה-CTO שלהם לפני כמה שבועות.
חברה גם מרשימה מאוד, וגם חברה שהיא בתחום הזה של קצת יותר קטנה, אבל בהחלט מרשימה בתחום של ניתוח וידאו למשחקים, שנקראת MyPlay, ששלושת החברות האלה הן חברות ישראליות, שזה מדהים לראות את האקוסיסטם הישראלי, שיש לנו ג'יינטס בתחומים האלה, שעובדים עם ארגונים וקבוצות ספורט מהמובילות בעולם. אז בעצם שלושת החברות האלה מתקינות הארדוור במגרש, מצלמה שמצלמת את הנעשה במגרש מזוויות שונות, ובעצם מאפשרות לנו להשתמש במערכת back office, מערכת שהיא כוללת את הוידאו, את צילומי המגרש, ומנתחת את הביצועים של הספורטאים. למה זה חשוב? כי בסופו של דבר המדידה של הביצועים האלה, המדידה של הביצועים האלה והניתוח מאפשרים לאותו מאמן לשבת עם הספורטאי ולשפר את הביצועים שלו. עכשיו זה athlete development שהוא ברמה מסוימת הוא לא המתקדם ביותר, אבל הוא בהחלט חשוב, ואני יכול להגיד לך שיש אתלטים בעולם שעדיין לא מצלמים אותם ולא עוקבים אחריהם ולא מנתחים. אז אם יש טכנולוגיה ישראלית מאוד מאוד טובה שנמצאת בו בבית, בהחלט זה עושה טוב לכולם.
המצלמות של החברות שדיברת עליהן יושבות על המגרש או על השחקנים?
על המגרש.
ויש גם רכיבים, מצלמות וכל מיני מכשירי מדידה שיושבים על השחקנים עצמם?
אז יש, בטורנירים הרשמיים קצת יותר, זה יותר מסובך, יש איסור של רוב האיגודים המקצועיים במשחקים רשמיים לאפשר...
אבל אפשר בטח לשים באימונים, לא?
אז יש חברה נוספת שמעניינת מאוד שנקראת טראק 160, של היזם הסדרתי מיקי תמיר, והיא בעצם היום עושה ניתוח של הפרפורמנס של השחקנים במגרש, על בסיס כן wearables, כשבעתיד מה שהיא מתכננת לעשות זה לבנות ביג דאטה, שידע לנתח רק על פי מצלמה את הביצועים של השחקנים. זה מדהים.
איזה סוג של ביצועים זה מודד? קודם כל אנחנו בעולם של כדורגל בהקשר הזה?
כרגע זה בעולם של כדורגל, וזה בחדירה מאוד רצינית בליגה הגרמנית, בליגות הגרמניות, שם יש אין ספור ליגות, זה לא כמו פה. בעצם מה שהם עושים בהתחלה, כמו שאמרתי, הם מאפשרים לשחקנים, מבצעים מדידה של השחקנים, של תנועות הגוף שלהם, של הקפיצות שלהם, של הניתורים שלהם, של התנועה שלהם במגרש, באמצעות באמת wearables.
wearables, כאילו ממש חיישנים לבישים.
נכון. עם הזמן, מה שקורה זה הם לומדים ואוספים הרבה מאוד מידע, ויודעים לצפות מה יקרה רק באמצעות צילום, בלי הצורך בעצם בחיישנים, שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי מהפכני, מה שנקרא בשפה שאנחנו עוברים, super disruptive.
את התוצר של זה יכול להיות אלגוריתמיקה שתתחבר להארדוור של אחת החברות האחרות, של MyPlay, PlaySight או Pixelot, ותיתן ניתוחים כאילו יש חיישנים על השחקנים?
חד משמעית.
מה היתרון בעצם, אגב, מה זה נותן לי שיש לי חיישן על שחקן?
כשאין חיישן על שחקן זה יותר, זה היתרון הגדול, כי בעצם כשאין חיישן על שחקן אז אתה חוסך עלויות מבחינת ביצוע. הרבה קבוצות היום שרוצות למדוד את השחקנים שלהם, לא יכולות לאפשר הוצאה כלכלית לכל שחקן, גם עם הארדוור, גם עם ההטמעה של זה, והמוצר עצמו לא עולה הרבה כסף, אבל תגיע לקבוצת ילדים ותרצה לדעת מה התוצרים שם, אז קשה להם לרכוש את אותן ערכות.
אבל חסר לי עוד נתון רקע, מה בעצם, מה זה נותן לי שאני מודד?
אוקיי, מעולה. אז כשאנחנו מסתכלים ברמת המקרו על כל הנושא של שיפור אתלטים או שיפור שחקנים, כל המשחק היום הוא משחק של מידע, של דאטה. וככל שיש לך יותר דאטה, כמה, וזה יכול להגיע מכמה פסים מדויקים השחקן מסר, וזה בתחומים אחרים של כמה מהר רץ השחקן, כמה מדויק השחקן, דפקים של השחקן בנקודות זמן במגרש.
דפקים דופק ממש, חיישן פירות לב.
יש לזה הרבה אימפלמנטציה, בגדול המשחק היום הוא משחק של דאטה, הרבה שחקנים, אני ראיתי את זה כשופט פעיל, הרבה שחקנים, זה היה נורא מצחיק, לראות את זה ששחקנים יורדים במחצית למגרש, ובא מאמן כושר ואומר לו, אתה לא רצת מספיק, הוא אומר לו, לא, אני קראתי, אני רצתי, אני פרפרתי במגרש, אז הוא אומר לו, הנה, תראה נתונים. כי
אתה בדופק מנוחה, ידידי.
ממש כך. וזה משפיע על שחקנים. שחקנים יודעים שמודדים אותם. דרך אגב, גם אני כשופט כדורגל, אז אתה רץ עם הפולר, ויש לך נתוני משחק, ואתה יכול לראות כמה רץ המחצית הראשונה, המחצית השנייה, באיזה דפקים, לאיזה, מה שנקרא זון, לאיזה רמת דופק הגעת.
אז אתה גם שופט, וגם מכניס אימון כושר שבועי בתוכו.
משהו כזה, כן. זהו, אז אני חושב שיש לנו, הרבה מה לתרום בזירה הזאת של האתלט דיבלופמנט, של התפתחות הספורטאים בעולם, גם הרמה של מעקב באמצעות הצילום שלהם, אותן חברות שהזכרתי, גם באמצעות הרבה חברות שהן עוסקות בפיתוח של אקססוריז. יש עוד חברה מאוד מאוד מעניינת שעובדת עכשיו עם ה-NBA, שנקראת ריספקט, שהיא בעצם מאפשרת למדוד את הדיוג של הקליעה לסל של שחקני NBA. עכשיו, מי חשב על זה? הגיע בחור בשם אורן מורבצ'יק, שהיה קלה ברמות הגבוהות ביותר בעולם, ואמר, רגע, אם אני...
קלה באקדח.
כן, כן, קלה בספורט. ולקח את החשיבה משם לעולם הכדורסל, ופיתחו חברה מדהימה, שמאפשרת היום לדעת מה רמת הדיוק, איפה הכדור נמצא ביחס לסל, ובעצם כך לאפשר לשחקנים ברמה הגבוהה ביותר.
ממש לשפר את התנוחה ואת הכוונון ואת הטכניקה שלהם.
כן, מי לזלזל חשב על זה, והנה, אופ, שילוב מדהים שמגיע מתחום של קלעות לכדורסל, לגמרי יכול לשפר את התוצרים. אם אנחנו מדייקים, אז בסופו של דבר אנחנו נשמח, מה שנקרא, לראות את השחקנים, את הספורטאים האולימפיים שלנו, עושים את הקפיצת המדרגה ואת השיפור באמצעות אותן טכנולוגיות ישראליות בזירות השונות. וכמובן, כמובן, כמובן, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, היכולת לשפר בין מדליית כסף למדליית זהב, או בין ערד לכסף, נהיה צנועים, היא בעצם תמונה באותן פתרונות טכנולוגיים שקיימים היום.
אורן, כרגיל היה מעניין מאוד. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הקולוסיאום, אחרי הסצנה הישראלית ואחרי השיפורים הטכנולוגיים ומה שהם עושים בעולם הספורט. תודה רבה.
וגם נמשיך לרוץ.
אתה תמשיך.
סגור.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. בשנים האחרונות שוק התעסוקה בעולם ההייטק נמצא בפריחה, והביקוש למהנדסים גדול יותר מאי פעם. הכירו את גילה, מפתחת ששפר עליה מזלה, והיא נמצאת באחד התחומים החמים ביותר בעולם הזה.
עיבוד שפה טבעית, שזה תחום שבו מנסים להתמודד עם האתגר של איך המחשב מאבד ומתמודד עם שפה טבעית. תחום מאוד מאוד צומח בשנים האחרונות, מאוד מבוקש.
מטבע הדברים, פרופיל הלינקדאין של גילה מושך אליו המון תשומת לב מחברות ההשמה.
קיבלתי לא מעט פניות בלינקדאין שאכן הרגישו כמו ספאם. אצל טל משום מה זה היה שונה.
טל היא מגייסת במדולה ופנתה לגילה דרך לינקדאין לפני כשנתיים. אבל מה הפך את ההצעה של טל לשונה ומיוחדת ביחס לפניות האחרות לגילה?
הסברתי לה מה אני עושה עכשיו ומה בדיוק אני אחפש לכשיגיע הזמן לחפש עבודה. וזה היה נראה שהיא הפנימה את זה, ובאמת בפנייה השנייה שהיא עשתה אל הישנה, זו הייתה פנייה מאוד מדויקת, מאוד בהתאם למה שהגדרתי שאני רוצה לעשות, גם מבחינת התחום וגם מבחינת העיסוק עצמו, התפקיד. והתחושה הייתה מאוד מאוד אישית.
מקצוענות ואכפתיות. זה הסוד של מדולה.
וזה ממש איתים בול, זאת אומרת, היא הצליחה בים העבודות הלא רלוונטיות, היא הצליחה לדוג את השתי העבודות שבאמת היו רלוונטיות ועניינו אותי וגרמו לי להתקדם בתהליך. לאורך כל התהליך, הרעיונות וההמתנה להצעת עבודה, היא ליוותה אותי באופן צמוד, והיא תמיד נתנה לי תחושה שבאמת אכפת לה, שזה לא היא עושה את זה רק כי זאת העבודה שלה או כי היא מקבלת על זה כסף, אלא שבאמת אכפת לה שאני אהיה מרוצה ושהעבודה תתאים לי, וזה מאוד נתנה לי תחושה של תמיכה. ממש הרגשתי שהיא תומכת בי לאורך התהליך.
האכפתיות והדיוק בהשמה הן הסיבה לכך שגילה מצאה את מקומה בסופו של דבר באחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות והמובילות בעולם בתחום הפיננסים. ואגב, לא רק גילה הרוויחה מהקשר עם מדולה. גם אני יצאתי מרווח.
רציתי להוסיף עוד משהו אחד, שבזכות מדולה, לא רק שמדולה סייעו לי למצוא עבודה, הם גם עשו לי היכרות עם רשת עושים היסטוריה. אז גם זה בזכות מדולה, ותודה להם.
אז אל תבזבזו את הזמן שלכם ברעיונות עבודה מיותרים. תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
וחזרנו.
בוא נדבר רגע על חושים חדשים. כשהיית בגן דור לפני 3-4 שנים, למדת שיש לנו 5 חושים ושיש דברים שאנחנו לא כל כך יכולים להרגיש. למשל, אין לנו חוש שאומר מה מצב הלב שלנו. אנחנו לפעמים יכולים להרגיש אותו כשיש דפיקות לב חזקות במיוחד, או כשיש פרפור כזה לרגע, אבל ברור שבאופן ישיר אתה לא מרגיש עכשיו אם הלב שלך עובד חזק, עובד חלש או מה הדופק. פרפור פרוזדורים, atrial fibrillation, הוא אחד הדברים שהיינו רוצים להיות מסוגלים להרגיש. פרפור פרוזדורים הוא מצב שבו מדי פעם העליות שבלב, אתם זוכרים משיעור ביולוגיה, יש עליות וחדרים. אז מדי פעם העליות בלב נתקעות לרגע, ובמקום להתכווץ ולדחוף דם החוצה, הן מפרפרות. זה כמו כשלפעמים העין טיפה קופצת, אבל בלב. בלי להיכנס יותר מדי לעומק, הפרפור עצמו הוא לא כל כך בעייתי, אבל הוא עלול לגרום להיווצרות של קרישי דם, שנסחפים אל המוח, ומעלים מאוד את הסיכוי לשבץ. בגלל זה, מי שיש לו פרפור חדרים, מטופל בדרך כלל בתרופות למניעת שבץ, ולא או לא רק לטיפול בפרפור. זה די הרבה אנשים. חלק מהנתונים שראינו אומרים שכמעט רבע מהאנשים בארצות הברית סובלים מהתופעה הזאת של פרפור חדרים. למה כל זה מעניין? כי אם היינו יכולים להוסיף חוש שחש את הלב, אז אולי היה אפשר להבין מה קורה בזמן ולמנוע שבץ. בית הספר לרפואה של סטנפורד, ביחד עם חברת הטכנולוגיה הצעירה והמבטיחה אפל, מנסים לעשות בדיוק את זה. כתבתו של...
ארנון, אין לנו הקצאה לכתבים.
דור, הבטחת לי שלא תהיה שלילי. טוב, אין לי כתבים, אז אני אספר. אפל, בשיתוף עם אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, עושים מחקר, שבעיניי הוא פשוט מדהים. הם פתחו הזמנה לכל מי שיש לו אייפון ואפל וואץ' להתקין אפליקציה שמנטרת דרך השעון את מצב הלב, ברמה כזאת שמאפשרת לזהות פרפור פרוזדורים. זה כשלעצמו די מיוחד, אבל ההמשך הוא מדע בדיוני. אם נחלק את זה רגע, נסתכל ברמה הגלובלית וברמה האישית, אז ברמה האישית, אם האפליקציה מזהה דפוס פעילות לב חריג, שעלול להיות אינדיקציה להפרעת קשב מסוכנת, היא מכוונת איש רפואה מרחוק, זה נקרא טלה-הלף. זה כמו להתייעץ עם אחות בכוכבית 2700.
כששם הם באמת עונים.
שלא רק שהם עונים, הוא יוצר קשר מיוזמתו, הוא מתקשר אל המשתתפים במחקר. בחלק מהמקרים, הם שולחים אל המשתמש מכשיר מדידה נוסף, שהוא עונד על החזה למשך כמה ימים כדי לאסוף עוד נתונים, ואחרי שהם מנתחים את הנתונים שלהם, רופא בטלה-הלת' יכול להמליץ על פנייה לרופא להמשך טיפול, או לסמן אם יש צורך בדברים נוספים. וכל זה מאפליקציה, בלי לקבוע תורים, ובלי אפילו שתעצור לקחת דופק. אנחנו יודעים שכל כך הרבה נתונים יאפשרו, ככה אני מקווה כמובן, למצוא מיתמים וסימנים שמאפיינים מחלות לב וישפרו את היכולת שלנו לפתח פתרונות. האמת היא שלגבי זה אני מאוד אופטימי. אתה יודע למה? כי זה כבר קרה, אבל תכף אני אספר לך. טכנולוגיה מסייעת הוא השם שנותנים לפיתוחים ומכשירים שנועדו לעזור לאנשים עם מוגבלויות לחיות חיים מלאים ועצמאיים יותר. אני עצמי ביליתי חלק גדול מזמני בשנים האחרונות בפרויקטים של פיתוח טכנולוגיות מסייעות, במיזם תום שאותו ניהלתי עד לא מזמן ובמסגרות אחרות. יונת ברלין, שאותה ראיינו לפני מספר שבועות, זכתה אתמול לחשיפה כאחת מ-20 היזמיות המובילות בישראל. החברה אותה הקימה מייצרת חושים חדשים לאנשים עם לקויות שמיעה וראייה. ביקשנו ממנה לספר לנו על הצורך, על העזרה ועל הקושי בלשכנע את התיאטרון הכי גדול בברודווי, שלא רק שאנשים לא צריכים לכבות את הטלפון בזמן ההצגה, ממש ממש חשוב שהם יחזיקו אותו ביד. גלה, ולא סתם גלה, גלה פרו. שלום ליונת ברלין.
שלום.
יונת, את מנהלת את גלה פרו או גלה פרומטר, איך קוראים לחברה?
חברה גלה פרומטר, מוצר גלה פרו, ואנחנו מסיבות מובנות מעדיפים ללכת לפי גלה פרו.
כי אמרתם 20 אותיות בשם זה מספיק.
נכון.
המערכת שלך נכנסת לתוך קטגוריה שנקראת טכנולוגיה מסייעת, וזו הפינה שאנחנו חונכים היום. מה זה טכנולוגיה מסייעת?
טכנולוגיה המסייעת, להבנתי ולהגדרתי, זה בעצם כל סוג של טכנולוגיה שעוזר לאנשים עם מוגבלות, לחיות חיים עצמאיים וחופשיים יותר, ולקחת חלק בפעולות היום-יום השוטפות.
אני מסכים להגדרה, ויונת ואני גם חברים בפורום יזמי הטכנולוגיה המסייעת הישראלי, ופעילים בעולם הזה כבר שנים. מה עושה החברה שלך? מה עושה חברת גלה פרו?
אז החברה שלנו מנגישה מופעים, מצגות, סרטים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה, ואפילו מתרגמת גם מופעים לשפות אחרות, הכל דרך אפליקציה במכשיר הסלולרי. זאת אומרת שמשתמש שרוצה להבין את ההצגה או להשתמש בשירותי הנגישות או התרגום, מוריד את האפליקציה למכשיר הנייד שלו, ואו בטקסט על גבי המסך או באודיו מקבל את השירות או ההנגשה שהוא צריך, ישירות למכשיר הנייד, בזמן ההצגה, מבלי להפריע להצגה או לשאר הצופים.
זאת אומרת שאדם עיוור שנכנס להצגה עם האפליקציה שלך, יושב עם אוזניות באוזניים?
נכון, שהוא משתמש בעצם בשירות שנקרא תיאור קולי, שזה מתאר את כל, את כל הפריסה על הבמה, ומה קורה על הבמה בין, בין הדיאלוגים והמונולוגים. לבן אדם עם מוגבלות בשמיעה, זאת אומרת, בן אדם חירש או כבד שמיעה, הוא יכול להשתמש גם בשירותי התמלול, שזה טקסט על גבי המסך, וגם בשירותי ההגברה, שזה כן עם אוזניות באוזניים. תלוי כמובן מה רמת השמיעה.
זאת אומרת שאיפשהו מקדימה יושב כרגיל מתורגמן ומקליד מהר 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 כדי שכולם יספיקו.
לא. המטרה העיקרית שלנו היא שהשירותים האלה יהיו זמינים בכל מופע, בכל מקום, ולכן להביא בן אדם כל פעם זה גם לא כל כך כלכלי וגם בעיקר פחות הגיוני לתיאטראות שצריכים לשלם על זה. לכן השירות שאנחנו מציעים הוא שירות שהוא אוטומטי לחלוטין, ומהרגע שמופע או הצגה בחרו לעבוד איתנו, השירותים האלה יהיו זמינים בכל מופע שלהם בצורה אוטומטית לחלוטין, עם טכנולוגיה של זיהוי דיבור שאנחנו פיתחנו בשביל שהכל יהיה מסונכרן בזמן אמת.
איך זה עובד?
אז זיהוי דיבור.
למה אני צריך זיהוי דיבור בשביל לתמלל הצגה?
כי מה שקורה בדרך כלל בהצגה זה שאין לה טיימינג קבוע. זאת אומרת, פעם אחת הם יכולים להגיד את המשפט הזה בדקה 3, ופעם שנייה זה יכול להיות בדקה 3:20. ואז כשמדברים על תמלול או כתוביות או כל אחד מהשירותים האלה, זה חייב להיות מדויק, זה חייב להיות בזמן שזה נאמר באמת, בדיוק כמו שאתה רגיל לצרוך כתוביות בסרטים או בטלוויזיה. ולכן אנחנו צריכים זיהוי דיבור בשביל שהסינכרון יהיה מדויק, כי אחרת אנשים שמשתמשים בשירותים האלה לא יכלו לצחוק עם כולם, לבכות עם כולם, ובאופן כללי גם לא יכלו לעקוב אחרי המופע.
אז בעצם זה זיהוי דיבור בתוך דומיין מוגבל. יש לי, אני יודע את הטקסט מראש, אני רק לא יודע מתי הוא ייאמר, ואני יודע, אני כאפליקציה שלך, יודע את סדר המשפטים?
נכון, אנחנו בעצם יודעים פחות או יותר בין דקה 5-8 נגיד, ואנחנו יודעים מה יגידו, וזה נותן לנו בעצם את האופציה לתת לך את התמלול עוד לפני שהוא מסיים את המשפט. הרי בכתוביות אתה לא רוצה לחכות שהוא יסיים לדבר ואז לעשות את הפיינוח. אם תחשוב לדוגמה על סירי בטלפון, היא צריכה לחכות עם סירי, כשאתה משתמש נגיד באסיסטנט כזה, אז אתה צריך לסיים ואז הם עושים פרוססינג ואז אתה מקבל תשובה. במקרה של כתוביות אתה לא יכול לחכות לכל התהליך הזה, אתה חייב לספק את הכתוביות בזמן שזה נאמר, ולכן אנחנו חייבים לדעת את הטקסט מראש, אבל הזיהוי דיבור בעצם מסנכרן אותו בזמן אמת.
מה קורה אם שחקן התבלבל או עצר או...
אז אם שחקן עוצר אנחנו עוצרים גם, כי אנחנו מקשיבים למה שהם אומרים. אם שחקן התבלבל, אנחנו ברגע שהוא יחזור לטקסט המקורי, אנחנו נתאזן יחד איתו.
ואם הוא ממשיך ומאלתר, המערכת תנסה לנחש מה הוא אומר?
כן, לרוב זה יהיה, במיוחד בהצגות המתקדמות מפורסמות יותר, אז הדברים האלה לא קורים בכלל. בהצגות הקטנות יותר הם יחזרו לטקסט מאוד מהר, ואנחנו ניקח את זה מהמקום שהם חוזרים אליו.
אל תנסו להפעיל את זה בפרינג'.
פחות.
באיזה תיאטראות אפשר לראות את זה?
אז אנחנו עובדים היום כמעט בכל התיאטראות בברודווי, ואמורים להיכנס ממש לכולם עד סוף 2018.
אני חשבתי יותר בית ליסן.
בארץ לצערנו אנחנו לא עובדים עדיין. אנחנו חברה מאוד קטנה, אנחנו 12 איש, ולכן היינו צריכים להתמקד בעיקר באזור גיאוגרפי אחד, ובשביל שהחברה תצליח, אז החלטנו באמת ללכת על ניו יורק, איפה שהשוק הוא גדול ומשמעותי ויש לו כוח. ואני מאוד מקווה שנוכל תוך שנה למצוא את עצמנו גם בעבודה משותפת עם תיאטראות בארץ.
אז ברור לי מה המערכת עושה בשביל אנשים עם לקויות ראייה. הסברת שלאנשים לקויות שמיעה אפשר לקבל כתוביות ואפשר לקבל הגברה, אבל יש לכם גם יישום שמתעסק בתרגום בכלל, נכון?
נכון, אז אנחנו מציעים...
זה כבר לא טכנולוגיה מסייעת, צריך לעצור את הפינה וללכת, דור תחתוך.
אתה תזכור אבל שכשאתה מדבר על תרגום, אז אתה כן בהרבה מקרים מדבר על טכנולוגיה מסייעת, כי אחד, אתה מדבר על אינקלוז'ן באופן כללי, שאינקלוז'ן הוא לא פחות חשוב מטכנולוגיה מסייעת, ובסופו של דבר המטרה היא אותה מטרה. בית כל, דווקא בארצות הברית, שבהם יש אוכלוסיות מאוד גדולות שמדברות שפות אחרות, לדוגמה, האוכלוסייה דוברת ספרדית, אז גם הם צריכים את השירותים האלה באותה מידה, ולכן בן אדם דובר ספרדית, תמלול באנגלית לא יעזור לו, אבל הוא כן יוכל לעזר בכתוביות בספרדית. אבל את התרגום אנחנו נותנים בעצם או בטקסט או באודיו, תלוי מה התיאטרון בחר לספק, וזה עובד באותה צורה.
שלא לדבר על זה, שזאת דוגמה טובה לרעיון של עיצוב מכליל. של לפתח שירות לאוכלוסייה שפוטנציאלית היא יחסית קטנה, ולבנות את המודל הכלכלי שלו ככה שהוא יתמוך באוכלוסייה גדולה בהרבה.
נכון, זה חלק באמת מהמודל הכלכלי. מה שעוד יותר מעניין פה וחשוב גם לדעת על טכנולוגיה מסייעת, זה שבהמון מקרים שמפתחים טכנולוגיה דווקא כן מסייעת לאוכלוסיות ספציפיות שצריכות את זה, בסוף יוצא שהאוכלוסיות שמשתמשות בזה הן הרבה יותר גדולות ומגוונות ממה שחשבו בהתחלה. לדוגמה, אצלנו בתמלול, רוב המשתמשים שלנו אין להם מוגבלות בשמיעה בכלל. הם פשוט אנשים שרוצים לעקוב אחרי הצגה, או להבין יותר טוב מה קורה, או אולי אקוסטיקה גרועה, או שהשחקנים מדברים מהר, או עם איזה מבטא בריטי מוזר. ואז יוצא ששירות שנמצא שם בגלל סיבות רגולטוריות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, בסופו של דבר משרת ציבור הרבה יותר רחב.
כמו מה שהיה עם ה-SMS'ים.
כן?
SMS הומצאו בטלפון ככלי לאנשים עם מוגבלות שמיעה לדבר ביניהם, לתקשר ביניהם. והיום בלי וואטסאפ אני לא יכול לפתוח את העיניים.
לגמרי, ואני חושבת שכמעט בכל טכנולוגיה מסייעת אפשר היום למצוא דוגמאות לאיך זה משרת את הציבור הרחב יותר, ממקומות שנגישים לכיסא גלגלים ועוזרים להורים עם עגלה, עד כל מיני עיצובים והנגשות באפליקציות ובאתרים שנדבר עליהם בהמשך. אבל מאוד מאוד חשוב לזכור שכשמעצבים דברים או כשמתכנתים דברים לאנשים עם מוגבלות, אז בסופו של דבר באמת אנחנו משרתים אוכלוסייה הרבה יותר רחבה.
איפה אפשר ללמוד עוד על החברה?
אז האתר שלנו www.galapro.com, אפשר כמובן להיכנס לשם ולשמוע על עוד פרטים. ואפשר גם, אם שמעתם על הקהילה שארנון דיבר עליה מקודם, לפנות אליי או לארנון בפרטי, ואם אתם מתעסקים בתחום של טכנולוגיה מסייעת, נשמח לצרף אתכם לקהילה שלנו ולספר לכם על עוד מיזמים שקורים פה בארץ ועל האנשים המופלאים שמקדמים את התעשייה הזאת.
יונת ברלין, יזמית ומנכלית גלה פומטר, תודה רבה.
תודה לך.
אמרתי לכם שאני בטוח שיצאו דברים מעניינים מהמחקר עם שעוני היד. ואמרתי את זה כי כבר יצאו בעבר. המחקר הקודם שהשתמש בשעונים חכמים אסף כמויות משוגעות של מידע, ומזל, כי אחרת איך היינו יודעים שה-RHR, קצב הלב במנוחה, של בני אדם יורד אחרי גיל 40, שלנשים יש קצב לב במנוחה גבוה משמעותית מזה של גברים, ושקטר, משום מה, היא המקום היחיד בעולם, שגם למי שיש משקל עודף, קצב הלב במנוחה נשאר נמוך. שלושת הנתונים האלה ואחרים, חלקם מאוד מאוד משמעותיים, נולדו ממחקר יחסית חדש. תראו, מחקרים על מחלות לב יש די הרבה. הגדולים שבהם הם על אלפי אנשים. לפעמים מטה-אנליזה מגיעה לעשרות אלפים. אבל מחקר אחד הגיע לעשרה מיליון אנשים, ומדד אצלם יותר מ-140 מיליארד שעות של נתוני קצב לב, ו-6 מיליארד לילות של מעקב שינה. פיטביט זה הג'יפ של צמידי פעילות, זאת חברה ותיקה ביחס לתחום הזה, והמוצר שלהם הוא הנפוץ ביותר כנראה ברמת השעונים הביתיים. בסוף אוגוסט האחרון הם ריכזו את הנתונים שלהם למאגר וחיפשו מתאמים. כמובן זה לא נתונים עם שמות ושל משתמשים ספציפיים, אלא מאגר של נתונים עם מאפיינים דמוגרפיים, נתוני גיל ומיקום. לא היה ידוע עד המחקר הזה, שלא הגיע מאוניברסיטה אלא מחברה, שלמשל קצב הלב נוטה להיות נמוך יותר לרדת אחרי גיל 40. ואומנם אם נבדוק לעומק בטח נגלה שבקטר הם פשוט לבשו את השעון מעל הבגדים בטעות, אבל שינויים בקצב לב במנוחה בחתך גיל, מקום ומין, הם נתון חשוב ומשפר את היכולת לזהות גורמי סיכון ובשאיפה לצמצם את התמותה ממחלות לב.
תגיד ארנון, ובקטע טוב, לא קצת כבד, פרוסדורים, קטר, טכנולוגיה לבישה, מה אם קצת, אתה יודע, דבר על העם, גם אני יושב פה בחדר.
בוא נקליל דור, אתה בא לך קפה?
וואלה, כן.
יאללה, קפוץ תכין, מה נשים להם לשמוע בינתיים?
נהיה אובייס ואני אגיד שיר על קפה.
מה השיר, מה אני ירון אשבל? אשבל או אשבל?
אשבול.
אשבול?
אני לא בטוח, אני לא סגור, אז נחזור עם תשובה אחרי ה...
איך תעשה קפה? אני בינתיים אשים פה משהו על קפה. אורי אביב שוחח איתנו השבוע על דחקות במעבורת החלל, על אסטרונאוטים אמיתיים לגמרי, שלמדו את כל הטריקים שלהם מקפטן קירק של האנטרפרייז, ועל הנבולה היחידה בגלקסיה שיש בה גם קפה. ולפינת המדע בדיוני של אורי אביב. אורי אביב מנהל פסטיבל אוטופיה למדע בדיוני, שהולך לקרות ממש עוד כמה שבועות, כמו כל שנה בדצמבר בתל אביב.
נכון, נכון, נכון.
אהלן אורי.
אהלן.
אורי, מי זאת סמנטה קריסטופורטי?
סמנטה קריסטופורטי היא אסטרונאוטית, שאני חושב שנמצאת עכשיו בחלל, מטעם סוכנות החלל האירופאית בתחנת החלל הבינלאומית, ויש לה שני הוביז מאוד מאוד, יש לה שני דברים שהיא מאוד אוהבת, אספרסו ומדע בדיוני.
אני חושב שאני משותף גם לה, גם לי וגם לך.
להרבה מהשומעים.
פחות לשניים באולפן.
היא איטלקיה, מה שאולי לא מפתיע לנו, נוגע לאספרסו. היא האישה הראשונה שהכינה אספרסו בחלל.
סליחה, האישה הראשונה או האדם הראשון?
שאלה טובה, האדם הראשון.
היה לפני הגבר שהכין אספרסו בחלל?
לא, האדם הראשון.
עד שהם שולחים אסטרונאוטית, הגיע לשם, אמרו לה תעשי קפה.
לא, הכינה לעצמה לדעתי, אולי לכל הצוות, למה לא?
אוקיי.
בדרגון האחרון שנשלח לתחנה, החללית שנשלחת על ידי אילון מסק עכשיו, שמציידת את תחנת החלל הבינלאומית.
דרגון זה המעבורת מטען?
נכון.
שנשלחת מהארץ, זה הטילים האלה שמצליחים לנחות חזרה אחר כך על הלונץ'?
הטילים שמצליחים לנחות חזרה אחר כך זה בפרק אחר אולי, אבל הם משגרים את הדרגון.
הבנתי, אוקיי, הרבבתי את המשגר עם הקפסולה שאשכר מגיעה.
נכון.
אז קריסטופורטי הגיע בקפסולה דרגון למעבורת החלל.
היא כבר במעבורת, היא כבר בתחנת החלל. מה שהגיע בדרגון זה אספרסו. לראשונה הגיע אספרסו לתחנת החלל הבינלאומית. עד עכשיו היה להם רק קפה נמס.
אוקיי.
והיא התלהבה מזה מאוד.
אני יכול להגיד לך שאת התמונה שאני הולך לשים בלינק, לא האספרסו זה הדבר הבולט.
לא.
הבגדים שלה מזכירים למישהו שלא ראיתי מאז סוף שנות ה-80.
סוף שנות ה-90, האמת.
אני לא ראיתי מאז סוף שנות ה-80.
היא אכן לובשת מדים, אבל לא את מדי האסטרונאוטית שלה, אלא את המדים של קפטן ג'נווי מסטאר טרק וויג'ר. סמנתה גדלה, כמו הרבה אסטרונאוטים רבים, על מדע בדיוני בכלל, ועל האופטימיות הקוסמית, ועל החשק והתשוקה העצומה הזאת לחקר החלל, שכמה מהככה ערכים שהם מאוד מוטמעים במסע בין כוכבים ספציפית, וצילמה את עצמה, מצטטת גם את קפטן ג'נווי, שגם ידועה כחובבת קפה מאוד מאוד חזקה, ומברכת על בואו של הדרגון הזה, כי שם יש קפה.
הבנתי, אז בעצם מה שהיא אומרת, does coffee in that nebula, I mean in that dragon.
דרגון, נכון. וזה הסיפור של הציטוט הזה, וזה מוביל אותנו להשראה הגדולה שמדע בדיוני מעניק בכל מיני רבדים. קודם כל, לצעירים שבינינו, לא רק, אבל קודם כל, המון 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 אנשי מדע, טכנולוגיה, אנשי ונשות, מדע, טכנולוגיה, יזמות, מסמנתה קריסטופורטי, עד אילון מסק ופיטר דיאמנדיס, מדברים על ההשראה שהם קיבלו בעוד הם ילדים ממדע בדיוני, אם אני זוכר נכון, אפילו אחד, ורנר פון בראון, שזכור לו, ורנר פון בראון הוא אבי שתי תוכניות חלל, או תוכניות רקטות. תוכנית הרקטה המוכרת האחת היא אבי אחד, אבי שתיים, ותוכנית אבי של גרמניה הנאצית.
כן, באתי להגיד שהוא לא נשמע כמו מי שתכנן את הטילים של אפולו.
והוא מי שתכנן את הטילים של אפולו.
ברצינות.
בוודאי.
איך הוא עשה את הקפיצה מלתכנן את ה-V של גרמניה הנאצית שאנחנו מכירים, אך לא מחבבים, לתכנן את תוכנית אפולו, שבסך הכל, חוץ מהסיפור של המרתף בניו יורק, בו צילמו את הנחיתה המבוימת, חוץ מזה, הייתה
מוצלחת. קודם זה חיבור טוב לעושים היסטוריה, נעשה נראה לי, אבל בתום מלחמת העולם השנייה, בין שאר הדברים שחולקו בין בעלות הברית, היו המדענים הנאצים. חלקם מצאו את עצמם ברוסיה, וחלקם מצאו את עצמם בארצות הברית. מי שמצא את עצמו בארצות הברית, בין השאר היה ורנון פון בראון, שאומץ כנתין אמריקאי, והשתלב בתוכנית החלל, ובסופו של דבר בנאסה, והיה אבי הרקטות, שבסופו של דבר הנחיתו אנשים על הירח. והציטוט המוכר שלו, זה, הוא בנוגע לרקטות אבי 1 ו-2, קודם כל הוא דיבר על ההשראה שהוא קיבל מהספרות של ז'ול ורן, ומהנחיתה על הירח כפי שנחזתה במרכאות או לא במרכאות על ידי ז'ול ורן, כמאה שנה לפני הטיסה האמיתית, ואז 50 שנה לפני כשוורנר פון בראון היה ילד קטן, הוא ראה סרטי מדע בדיוני של ז'ורז' מליה. בין השאר, העיבוד של ז'ורז' מליה בתחילת המאה ה-20 לספר של ז'ול ורן. והוא דיבר על זה שהטילים הראשונים שלו, הטילים שלו V1 V2, שלצערו המיתו הרס רב על לונדון, טסו בצורה מופלאה, או פשוט נחתו במקום הלא נכון. פשוט נחתו על הפלנטה הלא נכונה.
אפשר להתווכח על הניואנסים של האמירה הזאת.
נכון, בהחלט.
אורי אביב, סגרת לנו מעגל מפון בראון עד קריסטופורטי. אני הולך לנחש שפון בראון פחות התעסק בשאלה מה שותים על הרקטה, נכון. ויותר באיפה היא נוחתת. בפעם הבאה נשאל אותך על מכשור והמצאות שהתחילו במדע בדיוני, ואנחנו פוגשים אותם בעולם האמיתי. תודה רבה.
תודה רבה.
מסתיים לו עוד פרק. עושים טכנולוגיה הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. העורך הראשי הוא רן לוי, המנהל העסקי דני תימור, מנהלת הקהילות שרה סילבצקי, מנהל המחירות הוא אביב שם טוב.
נפרדנו השבוע מעינב לנדאו אחרי שנים של עבודה משותפת, ומרחוק מפה נראה שהיא כבר התחילה לכבוש את העולם. בהצלחה גדולה, עינב. את עושים טכנולוגיה, עורך ומפיק, מפיק הפלא דור קומט, ואני, ארנון זמיר, מדבר עד שמחבים לי את האור.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.
ראיתם כבר את ג'ופיטר? זה אומנם מרגש רק מגה חנונים, אבל היי, אתם מאזינים לנו והגעתם עד הנה. אז ג'ופיטר הוא מין שילוב בין גיט-האב, ויקיפדיה ונורסטרם אלפא. הדבר הזה שהם קוראים לו בג'ופיטר מחברת הוא מסמך אונליין שחיים בו טקסטים וקטעי קוד שאפשר ממש להריץ, וחישובים וגרפים ועוד כמה דברים. אחרי שנים של ניסיון למצוא מהי המקבילה הממוחשבת של דף ועת, בעיניי זה צעד רציני בכיוון הנכון. אני לא בטוח אם זה חדש יחסית או שזה חדש רק לי יחסית, אבל בין התורמים שלהם יש את מייקרוסופט, את האיחוד האירופאי ועוד חברה שעוסקת בתחום החיפוש מאזור המפרץ בארצות הברית שקוראים לה גוגל. תעיפו מבט, זה ג'ופיטר עם Y אחרי הג'ופ.